למדנו איזה זמן, כל פעם יצא איזה משהו. אנחנו בקובץ ה' פסקה י"ד. בסדר? פעם קודם דיברנו על התביעה המוסרית, אם אתם זוכרים, שפעמים יש אנשים שכאילו על הפער הזה, שבין זה שאני לומד משהו, ואני מבין מה, איפה אני אמור להיות, לבין המקום שאני עושה את זה בפועל, שהפער הזה יכול ליצור תסכולים, אתם זוכרים את זה? זאת אומרת, לפעמים אדם, לא יודע מה, לומד איזשהו ספר מוסר, או סתם פוגש, זה נכנס שיחה לשמוץ לגבריאלי או משהו כזה, ואז הוא יוצא בתחושה שכאילו הוא יודע מה אמור להיות, אבל הפער הזה בין מה שהוא יודע לבין מה שהוא מסוגל לעשות, הוא פער גדול כאילו, והפער הזה יכול ליצור תסכול, אבל הוא דיבר על ה... על האומץ הזה שצריך להיות, על הרוז הנפשי, שכאילו, האמונה שהדברים עוד יגיעו, שהידיעה גם תוביל בסוף למעשים וכו'. טוב, עכשיו הולכים לדבר שם על נושא אחר לגמרי. פסקה י"ד. ישנה התגלות פרטית, ההולכת עם כל משפט, עם כל חלק הגה מגזרות הגיוניות, עם כל מילה ואות. וישנה התגלות כללית, שרוח שלום של ספר, של אור החיים, של תעופת רוח מתגלה. ויש הכלליות מתגברת עד שהיא מחה את הפרטיות. ואחר כך היא חוזרת וממציאה אותה בבהירות יותר גדולה, ובתמונת חיים יותר חשובים. אלה אורחות הגילוי הולכות... אלה אורחות הגילוי הולכות בכל עובדה, בכל תנועה, בכל פעולה אשר יעשה האדם בתור עובד עבודת השם. משכלל עולמים, עושה רצונו של מקום. הגדולה העליונה היא דווקא ממלאת כל, דווקא חודרת בכל מקום, אין לפני הכותל. יש שאורות החיים מבהיקים מכל תוכן ועניין הבא לידו של אדם ולחוג מגרום הגשמי והרוחני. ויש שמבהיקים אבקה פרטית, מפעל אחר מפעל, לגימה אחר לגימה. ויש האורות משתלבים, והבהירות מאירה מכללות כולם, וממולאה מכל עושר פרטיהם בשפעת ברכה. ואותם הניצוצות שרזי תורה עסוקים בהם להעלותם בכל תוכן שבחיים, בכל מאכל ומשתה, בכל מסע ומתן, בכל שיג ושיח, פורצים דרכם, הם מתלכדים לאבוקות גדולות ונישאות, אורות דמיוניים עשירים ודעות עליונות טהורות, ומנסעות את הנשמה לרומי מציאות ודאיות, שכל חקרי לב אנוש מתעלפים שם מרוב תגבור את כוח החיים שבשטפיהם, וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוקים ויסיסו בשמחה. הפסקה פה נראה לי שהיא לא מאוד מורכבת בחיית התוכן, המילים שלה קצת מסובכות, בסדר? אני אנסה רגע לפשט אותה ואז נדבר על, כאילו, בוא נבין עכשיו, נעשה שטיינזלץ למה שכתוב כאן ואחרי זה נתחיל ללמוד אותה, בסדר? קודם כל, מה הנושא? שזה מה שאתם מצליחים ככה להבין גם מקריאה ראשונית.
פרטיות וכללית.
כן, אז הנושא באופן כללי הוא הפרטיות מול הכלליות, בסדר? נושא מאוד משמעותי אצל הרב קוק וכולי, ואנחנו עוד נרחיב עליו. רוצים דפים? אז באמת הוא מדבר פה ככה, הוא מדבר, היחס בין הכלליות לפרטיות כאן, אבל כאן באמת באיזשהו הקשר מסוים. ישנה התגלות פרטית, הולכת עם כל משפט, עם כל חלק הגה. מה זה חלק הגה? אני מבין בצורה פשוטה. מה זה הגה? זה דיבור, נכון? זה לא... כן, זה לא... זה דיבור, כל דבר ש... יש התגלות פרטית שהולכת עם כל משפט, לא רק עם כל משפט, אלא גם עם כל חלק הגה, עם כל מילה ואות, בסדר? זאת אומרת, כאילו זה הולך ו...
כל דבר קטן שאדם עושה.
כן, לדברים הכי קטנים, זה התגלות פרטית, וישנה התגלות כללית, שרוח של ספר שלם מתגלה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אגיד... כשאנחנו לומדים, אז יש, כשאתה לומד ספר, נגיד אתה לומד איזשהו ספר אמונה, נגיד לומדים עכשיו את שמונה קבצים, אז אתה יכול ללמוד פסקה אחר פסקה, וכל פסקה להבין מה נאמר פה, מה המשפט הזה, מה הסיפור פה, בסדר? וזה אמיתי, זה אמיתי וזה נכון, אבל מתישהו, בעיקר שאתה מצליח לראות איזשהו משהו, אתה רואה הרבה מאיזה משהו מסוים, אתה מתחיל להתחיל, אתה מתחיל כאילו להרגיש איזשהו משהו גדול יותר, זאת אומרת איזושהי הערה שהיא התגלות כללית שרוח שלום של ספר, בסדר? אתם יודעים מה אני אומר? זה כבר לא רק האמירה הזאת, לא רק הפסקה הזאת עומדת כשלעצמה, אלא יש פה איזושהי תפיסה רחבה יותר. הרבה פעמים להגיע לשם קצת יותר מורכב לנו, אבל כשהם מגיעים, זה עושה, כאילו מי שמכיר את התחושה, שכאילו פתאום אתה, זה נותן מין תחושה שפתאום אתה מבין. כאילו ראיתי המון המון פרטים, את זה הבנתי קצת, ושם שמעתי משהו וזה, ופתאום כאילו מין נופל לי הסימון כזה, וואי, יש פה איזשהו משהו, איזשהו כיוון, איזשהו מהלך שלם, בסדר? איזשהו משהו שהוא כאילו כולל את כל הסיפור הזה, והוא עוזר לי לקבל איזושהי תמונה שלמה יותר. אז הוא אומר, יש גם אור כזה, יש התגלות כללית של רוח שלם, של שלום של ספר, של אורח חיים, בסדר? זאת אומרת, זה לא רק מעשה בחיים, אלא אורח החיים כולו הוא כזה, של תעופה ורוח מתגלה. טוב, ויש שהכלליות, אז קודם כל יש בכלל את שני האופנים האלו, עכשיו מה היחסים ביניהם? אז יש שהכלליות מתגברת עד שהיא מחה את הפרטיות. יש מצבים שבהם, מה?
הכלליות.
איך היא משפיעה אבל?
היא סוג של מורידה אותה ועד מעלה אותה.
נכון, אז בשלב ראשון היא מחה את הפרטיות, זאת אומרת, אולי מהאור הגדול הזה אתה מסתנבר ואתה לא מסוגל לראות את הפרטי, אחר כך היא חוזרת וממציאה אותם בבהירות יותר גדולה, בתמונת חיים יותר חשובים. אני אתן דוגמה, אני אתן אולי איזושהי דוגמה, נגיד, אדם בשיעור ד', בסדר? חוזר מהצבא, והוא עכשיו, כל רצונו בחיים זה ללמוד תורה וזה, ואין לו שום דבר אחר על הראש, וזה מה שהוא רוצה עכשיו להתעסק, וזה איזשהו אור גדול כזה, והוא עכשיו פה, והוא רוצה זה. ויש בזה משהו הרבה פעמים, שהוא מחה את הפרטיות, את המון המון מהפרטים הנוספים שיש בחיים. זה יכול להיות הפרטים שחיים סביבך, בסדר? זאת אומרת, אנשים אחרים. זה יכול להיות כל מיני עיסוקים אצלך, פתאום תחביבים שיש לך, או דברים, או לא משנה. כאילו, אתה עכשיו נמצא בסיפור אחד, שהוא עכשיו איזשהו, כאילו, הוא נותן איזשהו כזה פוש מאוד רציני, כזה מאוד גדול, זה הכל, זה החיים, זה הזה. והרבה פעמים, בשלב הבא, מה שיקרה, זה שכאילו, משהו בזה כנראה לא מספיק עובד. אחר כך אומר, היא חוזרת ומציעה אותה בבהירות יותר גדולה. אני אגיד, אני חושב שאי אפשר לזה בלוזי, אבל אי אפשר להשאיר את הדברים רק בסיפור הגדול. כשאני משאיר אותם רק בסיפור הגדול, בסדר, יש לי עכשיו רק את הרצון הזה, אני פה, אין לי שום דבר אחר, אני לא, אין לי חיים, אין לי כלי לזה. זה עובד אולי בשלב ראשון, אבל מתישהו אתה מתחיל להרגיש שאיבדת גם את הפרטים. בהמשך הוא ידבר אולי על הסיפור הזה של הצורך של הפרטים, מי מדבר עליהם.
אתה כבר לא מחובר לקרקע.
כן, יש את משהו שאתה כבר לא מחובר. מה יקרה אחר כך? בדרך כלל, במצב נורמלי, מה יקרה? אתה תצא, תצנח אחר כך, בסדר? אבל הצניחה היא לא בהכרח משהו שלילי. אתה אומר, איך הוא אומר כאן? אחרי שהיא מתגברת ומחה את הפרטיות, מה יקרה אחר כך?
היא חוזרת במציאות.
יפה, זאת אומרת שמה?
אומר, לא צניחה שלילית, אלא צניחה חיובית.
לפעמים דווקא, כאילו, יש משהו גם, יש משהו חיובי, אני חושב לפעמים בסיפור הזה, שבו אני טוטלי למשהו, אני פוגש משהו בצורה גדולה. אבל אחרי זה אני ארד אל המציאות ואני צריך לראות שהירידה אחרי זה היא קורית בצורה נכונה ושאני לוקח את הכוחות שקיבלתי ואני מצליח אחרי זה להכיל אותם על הפרטים, על החיים.
מה הכוונה אבל להגדיל את הפרטיות?
מה לעשות?
להגדיל את הפרטיות. עכשיו כביכול אחרי שהורידה את הפרטיות עכשיו היא תהיה יותר.
לא, אני אומר, אני חושב שגם האופן שבו אתה תופס את הדברים משתנה. אדם יש לו פנאי, בסדר? יש לו, אני אומר סתם, שוב אני אומר בפעמים בהסברים שאני נותן, אני מפליג בהם קצת. זאת אומרת, יכול להיות שזה מה שאני קורא פה ולא יודע אם זה מה שהרב קוק אמר פה לגמרי, אבל אני חושב שזה כן נכון, למרות זאת, וכנראה לי שזה טמון פה לפחות. אדם יש לו תחביבים, בסדר? הוא אוהב לשחק כדורגל. ואז הוא מגיע, אני צריך ציור כזה נורא פשוט כזה, הוא מגיע לישיבה, ואז הוא מתחיל ללמוד, ואז הוא מבין שאי אפשר ככה, אז אתה לא יכול גם לשחק כדורגל. מה יצא ממך, מה יהיה, מה אתה תהיה, מי אתה בטאטה פרם, בסדר? אז מה הוא עושה? הוא מתחיל, והוא מתחיל ללמוד, ונהיה יותר משמעותי ויותר משמעותי, לא? ומשהו, והוא באמת כאילו נמצא באיזשהו מקום כזה של הסתכלות שלו היא מאוד כללית ומאוד רחבה. אבל אז, הרבה פעמים מה קורה, באיזשהו שלב, הצורך הזה חוזר ומתעורר, בסדר? עכשיו הוא יכול לחזור אליו, אבל בצורה, אז יכול להיות שני מצבים, אני כנגדה. יש אפשרות אחת שזה ייצור איזשהו משבר מאוד גדול. אם אדם, באמת, ברח מעצמו והבחירה במקומות הגבוהים הייתה בכלל לא שלו. זאת אומרת, הוא בחר איזשהו דמיון של מישהו אחר שהוא לא יודע מה, בסדר? הוא חשב שהוא אגרה פתאום. והוא התעורר בבוקר וגילה שהוא לא אגרה, שהוא הוא, בסדר? אז לפעמים זה, יש בזה משהו שיכול להיות משברי, אבל זה לא חייב להיות משברי. זה יכול להיות גם עניין של תהליך התקדמות, התקדמותי כזה. זאת אומרת, אתה מתחיל באיזשהו משהו, אתה הולך על משהו בצורה מאוד משמעותית, בסדר? וזה לא דבר רע. ועכשיו אתה נתון פה, וזה הסיפור שלך וכולי. זה יקרה בעוד שלבים בחיים. גם סטודנט באוניברסיטה, עכשיו הוא בעיקר מתעסק בלימודים שלו, והוא פחות יתעסק בדברים אחרים, ואחרי זה כשהוא יתחיל לעבוד, השנה הראשונה שלו תהיה אולי עמוסה, ושנייה, ואחרי זה הוא כבר יתברר קצת, הוא פתאום יכול לחזור, כאילו, ואם אני אומר, זה לא רק בעולם הרוחני, זה גם בכלל, זאת אומרת, יש פתאום איזושהי אפשרות לחזור, להיפגש עם חברים, כל אחד והסיפורים שלו. עכשיו, השאלה היא, אני חושב, בהקשר שלנו, זה איזה השפעה תהיה על השלב, כאילו, של השלבים אחד על השני. האם השלב הראשון הזה של האור הגדול הזה, הוא יישאר איזשהו משהו, לא יודע, מנותק, בסדר? או שאחרי זה הפרטים יראו אחרת.
אני חושב שזה שלב כאילו נצרך. אף בן אדם לא יכול לחיות תמיד למעלה, הוא חייב את הרגליים על הקרקע בסוף, זה כאילו, למען הסדר הטוב של החיים. אבל ברגע שזה קורה, הבן אדם לא חוזר להיות אותו בן אדם, כמו שמשחק כדורגל 24 שעות.
כן,
יש לו איזה הסתכלות אחרת על הדברים.
אני מסכים, בצורה, אני אומר, כשזה קורה בצורה טובה, אז ככה צריך לקרות.
גם אם זה קורה דרך המשבר, גם המשבר יגרום לך לעלייה
בסוף. לא, כי משבר יכול לגרום לך להגיד, האור הזה שהייתי בו הוא לא רלוונטי. הוא לא אני, לא הייתי במקום שהוא לא מתאים לי, לא זה. עכשיו בסדר, אני חוזר להיות מי שאני. אני אומר, הרבה אנשים עברו תהליכים וחזרו להיות מי שהם.
מי שהם, אבל כאילו, הם היו באור הגדול, זה הכוונה?
הם היו באיזשהו אור גדול. באיזו
שנה של ישיבה, לא יודע, למדו אידיאלים, למדו זה. בסוף זה משפיע. בפרטים הקטנים, זה...
אז יכול להיות שדברים משפיעים, כן? לא אגיד ששום דבר הוא שדברים לא משפיעים בכלל, אבל יכול להיות אדם שלמד או בישיבה או במכינה, לא משנה מה עשה, זה... בטוח פגשתם אנשים כאלו בחיים שלכם, גם אם לא פגשתם המון אנשים, אבל לא יודע מה. זה לא פגשתם אנשים שהיו... למדו במכינה, אבל פגשתי גם אנשים שלמדו נגיד בישיבה גבוהה, התגייסו, אחרי שנתיים היו נראים אחרת, מאוד. ואתה אומר לך, בונה, מה עשיתם בסיבוב הזה? קרה שם משהו, לא קרה... אז לפעמים, אז אתה יכול להגיד שנשארו, שיש רשימו מהדבר הזה, וכנראה שגם יש, אבל השאלה כאילו, האם המקום שלו עכשיו הוא המשך, או שהוא איזשהו ניגוד, או איזשהו, כאילו, לפעמים אני אומר, לפעמים האור, כאילו לפעמים, נגיד ככה, המשפט הזה שהכלליות מתגברת עד שהיא מחה את הפרטיות, זה יכול להיות גם משפט מאוד טראומטי, כאילו. זה לא, מבין מה אני אומר? זה לא בהכרח. איזשהו משפט, כאילו אנחנו, הרב קוק מביא פה את כל התהליך וזה כבר מואר באור חיובי. יש, הכלליות מתגברת עד שהיא מחה את הפרטיות, אבל אחר כך היא חוזרת וממציאה אותה בבירות יותר גדולה ותמונת חיים יותר חשובים. ונגיד זה, אני יכול לקרוא גם את המשפט אחרת, צריך, הייתי יכול לכתוב אותו גם אחרת. יש, שהכלליות מתגברת עד שהיא מחה את הפרטיות, ואחר כך היא חוזרת ומעיפה את הכלליות, בסדר? הפרטיות, אז כאילו נקרא את זה ככה. צריך לראות שהמתח הזה הוא מתח מורכב. כאילו גם כשאני, מצד אחד אני לא רוצה שבן אדם לא יהיו לו זמנים שבהם הוא פתאום טעם של, לא יודע מה, של משהו, של דברים גדולים. בסדר? שהוא של התמסרות, של טוטליות, של כאילו... מצד שני צריך לראות שזה לא, לא יודע, אדם מתלבט, אומר שוב, אני לוקח את הדוגמאות הכי כאילו פשוטות, כי יש בהם משהו שמאוד עוזר. אדם מתלבט כמה זמן להישאר בישיבה. בסדר? שבוע, שבועיים, לא משנה כמה. בסדר? והוא מתלבט מה היחס בין הדברים. אז יש אנשים שבהם, שאצלהם הבחירה נגיד להיות עכשיו בישיבה שלושה שבועות, חודש, לא משנה מה, בסדר? היא איזשהו ביטוי לרצון להתנתק מכל מה שהגעתי ממנו. אני הבית שלי הוא ככה, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור, אז אני רוצה להיות אדם אחר, בסדר? יש הרבה אנשים שיושב אצלהם, הרצון הזה איפשהו בפנים. אני לא רוצה להיות איפה שהייתי. לא רוצה להיות מחובר, לא יודע, יש לי חברים שאני מגיע הביתה, לא מתאים לי החברים שלי, המשפחה שלי זה כבר לא מה שרציתי, כל מיני דברים כאלו. ואני עכשיו פה, בסוף, היה לי בן אדם, ברוב רובם של המקרים, אם לא כולם, בסוף אדם הוא מורכב גם מהמשפחה שלו וגם מהחברים, כי זאת אומרת, זה חלק ממנו. הוא צריך ללמוד להתמודד עם זה, ואם הוא רוצה עכשיו להיות באיזשהו מקום שנראה כאילו שהוא אחר, שהוא חדש וזה, אז הוא צריך ללמוד לעשות את זה בצורה משולבת. מבינים מה אני אומר? מבינים או לא שזה... עכשיו, מצד שני, מה יכול להיות בן אדם? שאני אומר, וואלה, אין לי נתק מהזה, אני מבין, אבל עכשיו, אני לא מנסה לברוח מזה. אבל עכשיו אני מבין שיש פה משהו שכאילו אני רוצה רגע לחוות אותו בצורה חזקה. אני רוצה לחוות עכשיו את הישיבה בצורה נגיד משמעותית, ובא לי להיות פה עכשיו חודש. בסדר? בא לי לסגור עכשיו, אני רוצה להיות פה חודש. לא כי אני חושב שהעולם בחוץ הוא כזה, אלא כי יש פה משהו, כאילו... ואחרי זה כשאני אחזור הביתה, אז אני אחזור, אני כאילו, אני רוצה לחזור הביתה, אני גם יכול להיות שאני אתגעגע, אבל אני מבין שיש פה משהו שאני עכשיו מקבל איזושהי טעימה ממשהו, שהוא כנראה גם לא יהיה לי אותו כל החיים, אתה יודע? בעזרת השם, כל אחד מכם כל יום ילך הביתה. סבבה, כאילו ככה זה במציאות נורמלית, אדם יש לו את הבית שלו, והוא הולך הביתה כל הזמן. בסדר? הולך חוזר כל הזמן מהבית שלו. זה לא דבר ש... לא שישיבה היא מקום נורמלי. בסדר? ישיבה היא מקום מוזר בעיקרון. זה לא מקום נורמלי כאילו. מקום נורמלי זה אדם יש לו את הבית שלו. זאת אומרת, סעודת שבת. כן, סעודת שבת לא צריכה לראות ארבעה טורים של אנשים ששרים. זה לא כאילו, לא... זה אולי נחמד, לא יודע, זה מסיבה, משהו זה, אבל זה לא... כאילו, סעודת שבת, זה משפחה כאילו יושבת. אבל... ואני אומר, אדם, אם אדם בא באיזושהי חוויה שעכשיו אני רוצה לטעום פה משהו שהוא גדול, שהוא טוב, ואחרי זה אני חוזר הביתה, אני יודע, אני מכיר את המקום שלי, אני מכיר את, את התחביבים שאני... וזה תהליך כזה, שפעמים אני עכשיו פה, אחרי זה אני אשע, הדברים האלה ישפיעו אחד על השני. בסדר? טוב, שאלות, הערות או שנמשיך? דממה, יופי. טוב, אלה ארוחות הגילוי, אז אני ממשיך. אלה ארוחות הגילוי ארוחות בכל עובדה, בכל תנועה, בכל פעולה שיעשה אדם בתור עובד עבודת השם, שחלל עולמים, עושה רצונה של מקום. טוב, הגדולה העליונה היא דווקא מלאה כל. דווקא חודרת בכל מקום, אין לפניה כותן. אז זה משפט מאוד חשוב שהרב קוק יחזור עליו בהרבה הקשרים. שדברים גדולים באמת, דברים ש... מה הם עושים בסוף? נמצאים גם בדברים הכי קטנים. בסדר? יש, נגיד זה מכיוון אחר, דברים על מה גדלו מעשיך השם. כמו שאנחנו מנסים לדבר, נגיד, על, על להוכיח שיש בורא לעולם, נגיד, אז מדברים על מערכות הגדולות. אבל באותה מידה אנחנו יכולים לדבר גם, נגיד, היום, כמו שאנחנו מתקדמים, אנחנו גם מבינים את זה יותר, נגיד, על מה שנקרא מה קטנו מעשיך השם. זאת אומרת, גם הפרטים הרי הכי קטנים, יש איזושהי גאוניות ומורכבות. זאת אומרת, אם אדם חוקר עכשיו חרקים, בסדר? אז כאילו המבנה, ואז, כאילו שם... מערכת מטורפת, שלא לדבר על יצורים קטנים יותר. יש משהו, אני חושב שבאמת, כאילו, זה חלק מההבנה היהודית בכלל, נגיד בשונה מהנצרות, שהקדוש ברוך הוא מופיע עד המקומות הכי הכי נמוכים. בסדר? כאילו, הדברים הגדולים הם פוגשים אותנו גם בפרטים. יש לנו מצוות מעשיות. למה זה מעניין את הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו עושים ומה אנחנו עושים ואיך אני אוכל את הסעודת, כאילו, אם בררתי, לא בררתי, איך הלכתי, מה עשיתי, כאילו למה זה כזה קריטי לו? אם יצאתי עם טישו מחוץ לעירוב, אולי, כאילו, בסדר, הוא מתעסק, יש לו כמה דברים יותר מורכבים הרי להתעסק איתם, נכון? הוא מתעסק בצדק חברתי, הוא מתעסק, לא יודע, במה מטריד אותו בדיוק. מה, מעניין אותו עכשיו הטישו הזה? אז, מה, אז כנראה שכן. לפחות ככה אנחנו מאמינים, שכאילו, שכאילו הדברים הגדולים, יש להם השפעה והתייחסות עד לפרטי הפרטים הכי קטנים. זה לא אמור ללכת בצורה שהיא מנוגדת או משהו כזה. יש שאורות החיים מביקים מכל תוכן ועניין הבא לידו של אדם לחוג מגרוע הגשמי והרוחני, ויש שמביקים אבקה פרטית מפעל אחר מפעל, לגימה אחר לגימה. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו מקבלים אותם מאיזושהי עוד פעם ראייה כללית של כל תוכן ועניין הבא לידו של אדם, ויש דברים שמגיעים ממש בשלוקים קטנים כאלה לכל דבר שאני עושה, ויש האורות משתלבים, והבהירות מהירה מכללות כולם, וממולם מכל עושר פרטיהם בשבעת ברכה, ואותם הניצוצות שרזי תורה עסוקים בהם, להעלותם בכל תוכן שבחיים, בכל מאכל, משתה, מסע ומתה, השיג ושיח, פורצים דרכם, מתלכדים לאבוקות גדולות, וכו'. נגיד דרך זה אולי איזשהו משהו. מה הכוונה אותם ניצוצות שרזי תורה עסוקים בהם, על מה אנחנו מדברים כאן? מבינים על מה מדבר? רואים בבס... אותם הניצוצות שרזי תורה עסוקים בהם, להעלותם בכל תוכן שבחיים. על מה מדבר כאן? כמעט כתוב בצורה מפורשת. מה זה? נכון, מושגים בקבלה, איך זה נקרא? שמה עושים לניצוצות? מעלים אותם. בסדר, זה מושגים מאוד מאוד יסודיים בקבלה, סיפור של העלאת ניצוצות. מה זה העלאת ניצוצות? בצורה פשוטה. נגיד ככה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בסדר? יש איזה שהם אורות מאוד מאוד גבוהים שנכנסים לתוך איזה שהם כלים, והכלים נשברים. לא משנה הציור, נגיד לענייננו, אני אומר, הנקודה היא שבחלקים התחתונים של המציאות, בסדר? דווקא בחלקים הנמוכים של המציאות, נמצאים כל מיני נקודות כאילו שנפלו לשם. במהלך השבירה נפלו כל מיני דברים אל החלק התחתון של המציאות, את כל החלקים העליונים של המציאות, כאילו הקדוש ברוך הוא מסדר כבר, ונשאר החלק התחתון ששם הוא שולח אותנו. בסדר? זה כאילו, נגיד, בצורה הכי פשוטה. תפקידנו להתעסק בהעלאת הניצוצות במקומות הנמוכים. בסדר? מה זה מקומות נמוכים? אז זה סקאלה רחבה. אז הוא מדבר פה לדוגמה על מאכל ומשתה, מסע ומתן, שיג ושיח. עכשיו, יש בזה רמות שונות, אבל כשאני עכשיו רוצה לאכול אוכל, אז יש לי משמעות למה שאני עושה, בסדר? יש משמעות, יש פה איזושהי נקודת חיות שמחיה את האוכל הזה, והמטרה שלי כשאני אוכל זה להוציא אותה. אני עושה את זה על ידי ברכה, ואני עושה את זה על ידי זה שאולי אני משתמש, אולי נגיד באנרגיה שיש פה לדברים חיוביים, או כל מיני דברים כאלו. איך זה קשור אבל לכל הסיפור שלנו? אז באופן פשוט נגיד ככה, כשאנחנו דיברנו על ההבדלים בין האורות הכלליים האלה שחיים לבין הפרטים, אז באמת אני חושב אחד הדברים שהכי מחזקים את ההבנה שיש משמעות לפרטים, היא התפיסה הקבלית שמדברת על הסיפור הזה של העלאת הניצוצות. זאת אומרת, לכל פרט במציאות המקומות הנמוכים, דווקא שם, הרבה פעמים, יש לנו מה לעשות, יש לנו מה לתקן שם, יש לנו מה לעבוד שם. אני אגיד, שמעתם, אם יצא לכם לשמוע אתמול, הייתה אמירה של הרב, שמעתם?
יצחק יוסף.
אה, יצחק יוסף, מה הוא אמר?
שמעתם?
מה הוא אמר, שמעתם?
לא שמעתם, שמעתי שהוא התנצל משהו.
כן, אז הוא התנצל אחרי זה, אבל הייתה, מה האמירה המקורית? הייתה משהו על, את השפה בדיוק אפילו, אתה לא רואה. לא משנה, זה אמירה כאילו שרב צריך להיות רב, ולא איזה קצין ביטחון או מישהו מישיבת הסדר, משהו כזה. אמרתי, קודם כל אני מרגיש שהוא ככה פנה אלי ישירות, אבל כמו לחבר'ה שהיחידים שהם כאילו תחתיי בשרשרת המזון זה אתם. שאתם כאילו תלמידים של כאילו מישהו שהוא, תבינו כמה נמוך אתם בהיררכיה, אבל אני אומר סתם, לענייננו כאילו אני אומר, צריך לדבר על הסיפור, כאילו בצורה רצינית על הסיפור הזה, אני חושב שכאילו, נגיד ככה, הליכה נגיד לצבא היא קשורה לזה. כשאני הולך לצבא, אז אני לא הולך כי אין לי כוח יותר ללמוד תורה ואין לי ברירה ואני הולך לצבא. אני הולך כי אני מאמין שכשהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יש גודל ויש קוטן ושני הדברים חשובים לו, ויש עלת ניצוצות ויש אורות שנמצאים במקומות כאלו ואנחנו צריכים להיות שם. זה חלק מאותו סיפור. מבינים מה אני אומר? זה סיפור רחב. עכשיו, יש הרבה סיבות שבגלל אני הולך לצבא, אבל באופן כללי, צבא זה נקרא לזה איזושהי דוגמה בכלל למעורבות שלנו בעולם ובחיים. היא קשורה לזה שאנחנו, ככה לפחות, אני מאמין ומבין שיש לנו תפקיד במקומות האלו. התפקיד שלנו הוא לא רק במקומות העליונים, בסדר? עכשיו צריך לבוא לזה מתוך עיניים כאלו. אם אדם מגיע בלי זה, אז הרבה פעמים גם התיקון של המקומות הנמוכים לא כל כך קורה. אם אדם מגיע בלי האור הגדול ובלי הבנה של מה הסיפור פה ומה הוא רוצה ומה הייעוד שלנו וכו', אז גם היכולת שלו להעיר את הפרטים היא קטנה יותר. אבל גם מי ש... אבל ודאי שמי שנמצא במקומות האלו, אני אומר, באיזשהו קומתי אומר הפוך, כי אני דווקא מי שלומד תורה, בסדר, הציפייה שלי ממנו, שהוא יהיה זה שעשה צבא. למה? כי בצבא אנחנו צריכים אנשים שהם רוחניים, שיש בהם משהו שהוא מבין את הסיפור, שהוא מבין את הסיפור, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אני לא רוצה שהחילונים יעשו צבא, כאילו, באיזשהו מקום. אני רוצה שכולם יעשו באמת, אבל אני אומר, כאילו, זה לא שאני רוצה שהם יעשו כי הם לא לומדים, אז שהם יעשו צבא. לא, כמו כשאנשים עושים חסד, נגיד. אני לא אומר, אתה לא יודע לעשות שום דבר, לך תעשה חסד. להפך, אני אומר, אתה אדם רציני, רוחני, משמעותי, אתה לומד, אתה זה, אז אני רוצה שתעשה חסד, כי אתה אדם גדול, אתה עושה דברים טובים. כי זה חלק מההבנה שלנו, שהדברים שלנו, כאילו, הרצון שלנו שדברים לא יישארו באיזשהו רובד כזה רק עליון. הם בסופו של דבר צריכים לחזור להמציא אותם בבהירות יותר גדולה, את המקומות הפרטיים בסוף, את הפרטים שאנחנו מתפרטים אליהם בסוף בחיים. אנחנו לא נשארים רק בסיפור הגדול הזה הכללי, אנחנו רוצים בסופו של דבר, נראה לי, שהדברים ירדו גם לחיים, וצדיקים ישמחו, יעזו לפני אלוקים ויגיל וישישו בשמחה. בעזרת השם. נעמוד פה.